טוב, אנחנו היום בעצם אמורים להתחיל את פרק ג' בספר חיי הראייה, בפרק שמדבר על עדר היקר, להופעה של עדר היקר והתגובות שהיו אליו, וגם צילומים מתוך כתב היד וגם פיתוח של הדברים. זה פרק ט', כמה פעמים כבר הבאנו מפה. אז הרב נריה כותב על הפרק השלישי, אני מקריא לכם בעמוד 154, הפרק השלישי שבספר, זהו פרק שראוי לקרוא לו אהבת אלוקים. אין הרי שמות לפרקים אצלנו, אתם יכולים לכתוב שם שהרב נריה קורא לפרק אהבת אלוקים. כהמשך למאמר העמוק קרבת אלוקים שנתפס בתחכמוני, אנחנו מכירים תרע"ג, אנחנו מכירים את זה במאמרי הראייה כבר, ושני המאמרים שבעקבי הצון בקרך שלנו פה, דעת אלוקים ועבודת אלוקים. אז יש לנו קרבת אלוקים, דעת אלוקים, עבודת אלוקים, ועכשיו אהבת אלוקים. אלא שאם שלושת הפרקים האחרונים הללו, קרבת אלוקים, דעת אלוקים ועבודת אלוקים, הם יותר עיוניים פילוסופיים, הרי הפרק הזה שלפנינו הוא למעשה סיכום של כל השלושה, ועולה עליהם בעוצמתו הנפשית הפיוטית. רק מי שליבו מלא באהבת השם, אומר הרב נריה, אש חיה, אש שלמעלה המתלהטת ועולה ברשפיה, מסוגל לכתוב פרק נפלא כזה. מה זה אומר עלינו שאנחנו הולכים ללמוד אותו? פרק הבנוי על יסוד האהבה האלוקית החיה והבריאה, כמו שהרב יקרא לזה, על יסוד החיים והרעננות המונח ביסוד של דת קודשנו. זה כבר ציטוט מתוך הפרק. מושגים דתיים בריאים הנמצאים בעוזם צדיקי הדורות בישראל. מסיים הרב נריה בגדולה ציפייה, אומר הרב בפרק הזה, שתשוב כנסת ישראל אל טבעה ואל רעננותה, והיא תגיע אל אהבת אלוקים הגדולה הזאת, ותעלה ותגיע לאהבה האלוקית בתכלית שלמותה, שזה תנאי לשיבת ציון וקבלת כל הקניינים שלנו פה בארץ ישראל בחזרה, מקדש, נבואה. אם זה מעניין אתכם, לרשום לעצמכם שבעמוד 155 יש טעות, ואז, כי אז הרב נריה בא לנתח את הפרק הרביעי, אבל אחרי הפסקה הראשונה יש פסקה נוספת שהיא ניתוח של פרק שלישי, אז צריך להחליף בסדר הפסקאות. בעמוד 155 בחיי הראייה אנחנו עוסקים בפרק שלישי, הרב נריה מנתח את פרק שלישי, ואז הוא בא לנתח את רביעי, ואחרי הפסקה הראשונה שהוא מדבר על זה יש עוד פסקה שעוסקת בשלישי. זה בא בדפוס שהתחלפו בשתי המהדורות, התחלפו הפסקאות. כן, אבל מאוד 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 בקצרה, נתת לך, הכניס אותך פנימה. גם בפרק זה חוזר הרב ומזכיר את תנועת ההשכלה שדיברנו עליה בפרק ב', שבפרק ב' ראינו שהתנסה לתפוס את רסן האומה בידה ולכוון את העם בהכוונה רוחנית של תיקונים בדת והתבללות בגרמניה וברוסיה, תנועה שגרמה פרצות חמורות בעם וכולי. והרב יבקר בפרק הזה, יעביר ביקורת גם על התנועה הציונית החילונית, שזה הוא עשה גם 4 שנים ו-5 שנים קודם במאמרי הפלס, רק שבניגוד לאחרים שהעבירו ביקורת על התנועה הציונית, הוא גם נתן פתרון. הוא לא ראה בה דבר לא טוב, הוא רק אמר מה היא צריכה להשלים, ושאם היא לא תשלים היא תקרוס. והוא יגיד שהיא כגולם בללא רוח חיים, שזה ביטויים שאנחנו מכירים מהרב מאגרות בהרבה מקומות, שצריך לזרוק נשמה בגוף הציוני, כך הוא קורא לזה. לימים זה הפך להיות דגל ירושלים בתוך דגל ציון, כלומר יש ציונות, אז נשלים את זה בירושלים. ציונות זה הגוף, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, על קרן היסוד והקרן הקיימת, שהרב תמך בקרן הקיימת, אבל הוא לא תמך בקרן היסוד, שכבר גם החליטה גם בכל קרקע שרוכשים מי יגור. זה כבר הרב לא הסכים, כי זה כבר התערבות תרבותית, כבר התערבות תוכנית ברוח עצמה. טוב, זה מחיי הראייה. עוד משהו אחד שאני רוצה, חייב לכם פה מחיי הראייה, צריך כתוב סחרה, דברים טובים צריך לסחור בהם, לא להשאיר אותם אצלך, צריך למכור אותם הלאה. הרב נריה מספר ביחס לחסידות, הפסקה שהקריא בשבוע שעבר דוד, שתנועת החסידות נתמרקה באיסורים על ידי תבערת ההתנגדות. זה משפט ששווה להכיר אותו בעל פה. תנועת החסידות נתמרקה באיסורים על ידי תבערת ההתנגדות. אז הרב נריה מביא איך הרב עצמו היה חצי חסיד חצי מתנגד, כי ההורים שלו היו כאלה. אבל אז הרב נריה מספר, בשעת רצון אחת זכיתי לשמוע מפי הרב כמה פרטים על ימי ילדותו. הוא סיפר לי על מחזה קטן שהוא חיבר אז, כשהוא היה ילד. ויכוח בין חסיד ומתנגד ומשכיל. חסיד, מתנגד, משכיל. שידו של המסנגד הייתה אל העליונה בוויכוח, ובראש המחזה הרב קבע מוטו. הוא כתב ככה בשתי שורות, באותיות קטנות למעלה, כן? מוטו שזה, אתם יודעים מה זה מוטו, נכון? מעולי חסידה רגליך שמור, ויותר מהנה מציפור הדרור. כלומר, תשמור את הרגלה, את החסידה. מי זה החסידה? חסידות. מועלי חסידה רגליך שמור, תיזהר שלא תתאפס לחסידות. ויותר מהנה מציפור הדרור, אבל הרבה יותר תתרחק מההשכלה. במילים אחרות, אם החסידות פותרת, היא מנצחת את ההשכלה, אז לך לחסידות. קיצור, חברים שהרב כבר בילדותו היה, איך נקרא לזה, חוקרים אומרים קרוע, או מת, או שהיה במתח. אנחנו נגיד ש ראה את הדברים כמשלימים. עוד אני חייב לכם משהו מהשבוע שעבר, שיש ספר שאמרנו שהאדרת ואחיו התאום כתבו כילדים. גם מרן הרב יזכיר את זה בפסקה הראשונה, אני חושב, של פרק ג'. זה הספר, הוא יצא לפני 7-8 שנים בשם שבט אחים, יצא פעם ראשונה מכתב יד. פה הרב כותב שזה עדיין, הנה, בסוף הפסקה הראשונה, הינם בכתובים. אז זה הספר, אם תרצו להסתכל איך נראה ספר של שני ילדים. פה הם טוענים שזה 13-14, אבל אני אמרתי לכם שזה 15-16. יש פה אפילו צילום של השער בכתב יד, שהנערים האלה כתבו, שני התאומים, שזה סבא של הרב צבי יהודה ואחיו האדרת. ספר יפה. כללי ש"ס. מה? כן, קראו לו צבי יהודה. הוא נפטר בתפרש מ"ז, ואב צבי יהודה נולד בנון א'. כשמרן הרב התאלמן, אז האדרת אמר לו, בוא תתחתן עם בת אחי. זה לא היה במקרה, כי הייתה יתומה בבית. היא נפטרה בתרמת, אשתו של הרב. מצאנו לפני שנתיים שלושת המצבה שלה בחוץ לארץ. לא אני הייתי שם, אבל מישהו שידע שזה מעניין אותי, היה שם איתר אותה בזיימל את המצבה וצילם אותה. ואז האדרת אמר לו, בוא תתחתן עם בת אחי. עכשיו, בת אחיו לא במקרה הייתה גרה אצלו בבית, כי שנתיים קודם היא התייתמה. ואז רבקה קראו לה. אז היא עברה לגור אצל הדוד שלה, אצל האדרת. ואז הרב אמר לו, בוא תתחתן, האדרת אמר לו, בוא תתחתן איתה, שהיא בעצם בדודה של אשתך הראשונה. ואבא שלה היה צבי יהודה, ממילא בן הבכור שנולד מהנישואים האלה, אז קראו לו צבי יהודה. רבנית רייזה רבקה, בתשין יוד א', 16 שנה אחרי הרב, יהודה הייתה אלמנה, והיא הייתה אישה חזקה. היום מוצאים אגרות שלה, מכתבים שהיא כתבה בענייני פעילות ועל הזכויות של ישיבת מרכז הרב מול הסוכנות. היא זכתה לראות את המדינה 3 שנים. היה לה סיי, כמו שאומרים. הרבה מסמכים היום מארכיון המדינה מוצאים את החתימה שלה. היא הייתה פמיניסטית כזאת במובן המאוד טהור של המילה. היא מצולמת בארגוני נשים כאלה שפעלו למען הזכויות התורניות, כן, של נשים, קדושת הבית, טהרה, מאוד, פעלה הרבה מאוד. הרב צבי יהודה כתב על המצבה שלה, שנמצאת, אתם יכולים אגב, מי שלא כהן, כן, כשאתם בסנהדריה, סתם יוצא לכם הרבה שם לרדת, מתרעם פה משהו, תנו קפיצה פנימה, זה לא בית פרוט כל כך גדול, יש שם הרי לוין, יש שם כל הירושלמים שנפטרו בעצם, שאי אפשר היה להיקבר בהר הזיתים, כי הר הזיתים לא היה שלנו, אז בין תשח לתשין כף זין, אז כשהיה הר המנוחות, אז הרוב נקברו בהר המנוחות, אבל הרבה נקברו בסנדריה. יש גם רבי ישראל זלמן שם, אבל אני לא הייתי שם, כן, אני כהן, אבל ממה שאני זוכר, שאמרו ש... אבל יש שם הקבורה שם הרבנית, והרב ציודה כתב על המצבה של האלמנתו של מלך. ראוי להרהר בביטוי המיוחד הזה, אלמנתו של מלך. באמת לפני לא הרבה זמן נוצאתי מכתב בארכיון המדינה שמישהו כותב ומודפס מוכנת כתיבה, אז אתה לא יודע מי כתב את זה. אז מישהו שבא להגן על ישיבת מרכז רב בפני כנראה בעיות תקציביות, אז זה היה שם את הביטוי, וגם פגעתם ברבנית אלמנתו של מלך. מתוך הביטוי הזה, לא אלמנתו של מלך, אשתו של מלך, היא הייתה בחיים. אז מתוך זה הבנתי שהרב ציודה הוא זה שכתב את האיגרת הזאת. זה גם הסגנון שם, אבל זה הוכחה הכי גדולה. טוב, אז בואו נתחיל את פרק ג', שבעצם פה הוא ידבר, הפסקה הראשונה הרב ידבר על האדרת ואחיו, איך שהייתה בהם אהבת השם גדולה. ואז אנחנו נפרדים לדי הרבה זמן מהאדרת ומאחיו, והרב בעריכות, בהרחבה, בהעמקה גדולה, יברר את מושג האהבה. מה זה בעצם נקרא אהבה? קודם כל אהבה בכלל, אחר כך אהבת האדם לזולתו, ממילא גם אהבה רומנטית, כמו שהרב יקרא לזה, כלומר אהבת האדם לאישה, ואהבת האדם את האלוקים. שזה כמובן כרוך זה בזה, כמו שאנחנו יודעים בשיר השירים, והרב גם יזכיר את ההקבלה הזאת של שיר השירים, כי מסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוקייך. והרב מאוד מאוד יעמיק במושג אהבה, ואיך שצריך לזקק אותה, כי אנחנו יודעים שאהבה יכולה להיות משהו הכי הכי גדול, אבל כמו הדבר הכי גדול, הוא גם יכול להיות הדבר הכי לא גדול. נדבר בלשון נקייה. והרב יזכור את התקופות, הוא יזכור את תקופת העתיקה, אחר כך את ימי הביניים, שזה ימי האופל, ימי החשיכה, ימי האפלה, אחר כך תקופת הרנסנס, והתקופה שלנו, העת החדשה. טוב, עליזים וטובים, וטובי לב, מי רוצה לקרוא?
העיזים לטובי לב התפתחו הילדים הנפלאים בכישרונותיהם תחת השפעת אביהם הגאון החסיד זל שדאג הרבה לחינוכם. מקור שמחת נפשם מצאו באהבת התורה, במידות טובות לעבודת השם לאהבה. עיון הערכה מגיע סוגיות נתן להם מזון שכלי מבריק, האגדות, המדרשים וכתבי הקודש מזון מוסרי, החילוד הפלפולי מזון אסתטי, עד שמצאו את צורכיהם הרוחניים, כולם ערוכים לפניהם, והתענגו משולחן המלא דשן של תורת אביהם זל הגדולה והרחבה. אמנם בילדותה מתה עליהם אמה הרבנית החסידה זל, והם מסרו תחת עול אם חורגת שלא מצאו נחל. לשמחתם התורה ואהבתם אותה, הם אימא את מריבות מצבם הביתי ועשו חי בתורה, ועוד באבים נעוריהם כבר חיברו ספרים יקרים במקצועות שונים ובקיאות החייפות, ספרים כאלה שיש להם גם היום ערך נכבד ואינם בכתובים.
יש כאן, מה?
נדבר על הספר הזה?
כן, לפחות על זה. בדף רש סמך וב זה היה אינם בכתובים. בדף שין סמך ג' זה הופיע. זה ממש אפשר לעשות חבורה ארוכה על, על תולדות כתבי האדרת, איך שזה התגלגל, והרבה מאוד שנים זה היה ספון, ו... זה ממש סיפור, אפשר לעשות את זה ממש סרט קומנטרי בין משעשע לבין רב ציודה, כל הדברים כאלה טרגי קומדיה. אבל בקיצורו של דבר הייתה כיתה בישלץ של חבר'ה שהם היום בני קרוב ל-60 אני חושב, ושהלכו לישיבת פונביץ' ובאישון לילה הוציאו משם את הכתבים שהיו ספונים שם, ומשם יש עוד הרבה היסטוריה. אבל הם מאוד מהר החזירו, כאילו הם צילמו מהר והחזירו אחר כך, ואחר כך יום אחד הגיע לרב נריה הביתה בלי שהוא ביקש, פתאום הופיעה עגלה מסעית עם כל הכרכים של האדרת, נמצאו ליד הרב נריה ליד הבית שלו, וכאילו לא יודע מה הוא אמור לעשות עם זה. כן, זה כן, כן, סיפור מורכב. אנשים שיודעים לספר את הסיפור הזה כבר הולכים ומזדקנים, אני שמעתי מהם הרבה, אבל אני יודע, אבל מה שכן, הרב נריה מאותו הרגע הפך להיות מאוד מסור להוצאת הכתבים האלו. הוא מאוד מאוד פעל, הוא דיבר איתי על זה ממש לפני שנפטר, שחייבים להוציא את כתבי הדרת, וזה היה באמת מה שנתן לנו את המוטיבציה להוציא פה בישיבה, את סדר פרשיות, שיצא כבר בשלושה כרכים. אחר כך כשעצרנו בדרך צריך להמשיך, אבל פה הרב בנימין זלצמן בישיבה, הוא היום גר ביישוב, היה אברך מאוד חשוב פה בישיבה, שהוא התמסר לזה מאוד מאוד, ויש אצלו במחשב המון הקלדות, עד היום הוא יושב ומקליד. אני חושב שעד היום יש בחורים צעירים בישיבה שמסייעים לו.
היה לפחות עד שנה שעברה, אני לא יודע אם עכשיו בקבוצת קורונה יש, אבל היה
חבורה שעזרה לו.
כן.
כן, וזה נבע, הכל התחיל מהרב נריה, שהוא מאוד, זה היה לו מאוד 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 חשוב, והשגנו אז תקציבים לזה, מאוד מאוד רצה בדבר הזה. טוב, זה לא הנושא שלנו עכשיו. טוב, אפשר להתעכב פה, גם יש כאן הערה מאוד מקורית של הרב ציודה, אני לא יודע אם שמתם לב. בהערה אחת, הרב ציודה שולח מפנה לצדקת הצדיק. לא הרבה מקומות, אמרתי הרב נריה, הרב ציודה, כן? הרב ציודה מפנה לצדקת הצדיק, זה לא קורה בהרבה מקומות. בדיוק השבוע נשאלתי למה הרב הנזיר במקורות שלו, שנמצאים בסוף אורות הקודש, בסוף כרך ב' ובסוף כרך ד', אין כמעט הפניות לספרי חסידות. למרות שיש ודאי הרבה דברים שלקוחים מחסידות. והאמת שאפילו בשיעורים שלו בחוג הראייה שעכשיו יצא לאור כרך ג', שיצא ממש בתחילת השבוע שעבר יצא לאור, אז יש שם מתייחס, הרב הנזיר מביא הרבה דברים שהם לקוחים מחסידות, ואז באמת שאלו אותי למה הוא לא מביא זה גם בהערות. וממש חשבתי שאולי כמו שהוא לא מביא להבדיל מפילוסופים, הוא לא מביא, שוב, להבדיל מספרי חסידות, אולי בגלל הרב ציודה, שהוא רצה שהדברים יהיו, שגם הרב ציודה ירגיש יותר שלם עם ההערות, אני לא יודע. אבל אז פתאום בבוקר אני רואה כאן שהרב ציודה מפנה לצדקת הצדיק. גם הסתכלתי בצדקת הצדיק, מאוד מעניין הדברים שהרב ציודה מפנה אליהם. אז בפסקה הזאת רק אפשר אולי קצת להתעכב.
למה הרב ציודה
אכפת שיגבו לצפות? לא חושב עניין של אכפת. הרב ציודה לא גדל בסביבה חסידית, והוא לא לא יודע, נושא רגיש להרחיב בו. אני אגיד לך ככה, כשיצא הספר כל הנבואה של הרב הנזיר, הוא שמט קונטרס שלם. בכל זאת יש שם תולדות השתלשלות התורה, ומי שקצת מכיר את מבנה הספר, ואין לחסידות כלום. מסתבר שיש לנו בארכיון בירושלים פרק שלם על החסידות שפשוט הושמט. ולפני 10 שנים, זה היה כסלב תשע"א, כמה חברים שם מהמכון אצלנו ראינו את הרב שר ישוב, זכר צדיק לברכה, ושאלו אותו על הדבר הזה. אז הוא אמר, כן, אז זה תפשין למד, זה לא כל כך הרבה זמן. הוא אומר, חששו רגישות, כי זה שוב לחדל את המחלוקת בין המתנגדים לחסידים, כאילו, כי הנזיר מביא שם את הגרר, את החרם של הגרר, היו 3 חרמות על החסידות, יש בכל זאת דברים חריפים, שמה לעורר את זה מחדש, אחרי שכבר הפצע הזה הגליד, והרב שר ישוב אמר, אבל היום, דווקא בגלל שזה כבר הגליד, אפשר, אתם יכולים כבר להביא את זה במהדורה הבאה. אז אנחנו בעזרת השם, המהדורה הבאה של כל הנבואה זה כבר יובה. אז אני לא כל כך יודע, זה דברים שיותר צריך לשאול את התלמידה הרב ציודה באופן ישיר. אבל בפועל, גם אתם קוראים בשיחות הרב ציודה, אתם רואים שיש איזושהי ביקורת מסוימת על החסידות. הרב ציודה מביא את הסיפור על ביאליק וברדיצ'בסקי, שביאליק גדל באזור חסידי, ברדיצ'בסקי גדל בוולוז'ין. אם כל אחד היה גדל במקום השני, היו לנו שני גדולים. אבל כל אחד בעת, אי אפשר להשוות בין הביתה של זה לשל זה, אבל כל אחד בעת בגלל שהוא לא גדל בסביבה המתאימה לו. מצד שני, הרב ציודה אומר על ברדיצ'בסקי, שמה שהכריע אצלו זה שהוא ראה, אולי אפילו סיפר את זה לרב ציודה על האונייה כשהם נפגשו, אני כרגע לא זוכר, אבל שהוא ראה רבי ינוקה, שכנראה התייתם מהאבא אדמור צעיר, ופתאום שמו ילד על הכיסא, ובאו זקנים ונתנו לו כבית לך. וזה ברדיצ'בסקי לא יכולה לסבול, זה כאילו היה מבחינתו קלקול מוסרי, וזה ממש היה קש שברת וגמל מבחינתו לכפירה. שוב, אולי אני קורך דבר בדבר, אני רק יודע בפועל שלא תראו הרבה הפניות לספרי חסידות. אז בואו קצת נתעכב כאן על הביטויים. עיון ההלכה בעמקי הסוגיות נתן להן מזון שכלי ומבריא. כלומר, למה, מה זה מזכיר לכם שאתם רואים שעיון בסוגיות ההלכה נתן להם מזון שכלי? כאילו, מאיפה אנחנו מכירים את הביטוי הזה? יש לחם ויין, נכון? אנחנו ממשילים את הניג ללחם ואת האגדה ליין. המזון, העיקר, רוב הארוחה, רוב הסעודה, זה הניגלה. החידוד הפלפולי נתן להם, רגע, נתן להם מזון שכלי מבריא, האגדות, המדרשים וכתבי הקודש, מזון מוסרי, זה כבר הצד המוסרי, שתנועת המוסר, דיברנו. אנחנו יודעים שרב ברוך בר, שהיה תלמידו של רב חיים מבריסק, והוא אמר, אתם רוצים דוגמה להתנגדות לתנועת המוסר, כי אנשים לפעמים שואלים היום, מה יש להתנגד לתנועת המוסר? מה היה להתנגד בזה שפתאום שעתיים ביום הסבא מסלבודקה ניסה להשריש בכל הישיבות שילמדו מוסר. זה הרבה זמן. אז ברוך בר אמר שהספר מוסר הטוב ביותר שהוא מכיר, קוראו לו מסכת בבא קמא. עכשיו האמת, שבאותן שנים הרן הרב כתב דברים מאוד דומים באורות התשובה, שהחלק שלנו של חושן, שהחלק האגדה, החלק המוסרי אצלנו מתבטא בחושן משפט, שזה בעצם הרב מדבר שם על התשובה המוסרית, זה חושן משפט אצלנו, שם אנחנו רואים את המוסר הכי גדול של עם ישראל. אלא מה? שצריך להעמיק בזה, כי כשאדם עסוק בגרסאות ובכל הפסקאות הקטנות ובמסורת השס ובמתוספות ומה אומרים האחרונים ומחלוקת רשי תוספות, אז הוא עסוק מאוד מאוד בפרטים, בלב, הוא לא רואה את היער, הוא לא רואה בעצם, הוא יכול לשכוח רגע את הכוונה העמוקה של מה שעומד מאחורי זה. והרב באורות התורה מרחיב על הדבר הזה, שכשאדם לומד תורה הוא צריך לבוא מתוך גישה שכרגע אנחנו עושים את דבר השם, דבר השם בצד האימוני של הדבר ובצד הערכי של הדבר. ולכן מה שרב ברוך בר אמר, גם הרב אמר, רק שהרב אמר שדווקא בגלל זה צריך ללמוד. הרב לא קרא לזה מוסר, אלא הוא דיבר יותר בנושא האמונה. ולכן ראש הישיבה תמיד בתחילת כל הזמן, אני חושב שאני הזכרתי זה כבר כמה פעמים, הוא חשוב לו מאוד שיהיה שיעור באמונה של שורש עניין המסכת לפני תחילת הזמן. אבל באמת אדם לפני, כל יום לפני שהוא לומד עם החברותה, הוא בעצם צריך לדעת במה עכשיו הוא עושה. כי אם לומדים סדר נשים, אז זה אומר על הטהרה של עם ישראל, על הקדושה של עם ישראל. אז פה האגדות, המדרשים וכתבי הקודש, זה היה המזון המוסרי שלהם. עכשיו הרב מדבר על החידוד הפלפולי, כי באמת הסוג הכתיבה של האדרת היא מאוד פלפולית. החידוד הפלפולי נתן להם מזון אסתטי. הרב ציודה מסביר למטה מה זה מזון אסתטי, הסיפוק הנפשי הגדול בקדושה, הממלא את האדם בדבקותו בתורה באהבת שקידת והרחבת פלפולה. אסתטי בעברית זה בעצם יופי, נכון? אז מה הרב ציודה הפסיד אם הוא היה, היינו, היה כתוב פה החידוד הפלפולי הנותן להם מזון יפה, כלומר בעצם כשאתה, אתם יודעים שאת אותו מזון אם אתם אוכלים אותו בצלחת חד פעמית או בצלחת שמגישים במסעדה, יש לו טעם אחר משום מה, אבל זה ככה. אני פה לא מדבר על יין שמגישים אותו בקוס מיוחדת וזה צריך דווקא למזור ככה, מסתבר שיש לזה השפעה על הארוחה. אז גם המתודה הזאת של החידוד הפלפולי זה נתן להם מזון אסתטי, כלומר המבנה של איך שהם למדו זה בעצם עשה להם את הלימוד גם יפה, עשה את החשק בלימוד. רב צבי יהודה מבאר את זה יותר עמוק. אני אגב אשמח לשמוע מכם אם יש לכם רעיון מה רב צבי יהודה רוצה כאן, למה חשוב לו להדגיש את זה באופן הזה. הסיפוק הנפשי הגדול בקדושה הממלא את האדם את דבקותו בתורה באהבת שקידתה והרחבת פלפולה.
מה זה מזון אסתטי כאילו אחרת? מה זה מזון אסתטי שהוא מזון של יופי?
כלומר אתה אומר הרב צבי יהודה רוצה, שואל את השאלה שלך, הוא אומר מה זה בעצם אסתטי, מה חשוב להגיד שזה היה יפה, מה עומק הדבר, זה מה שאתה רוצה להגיד. שעומק הדבר זה שזה ממלא, שזה סיפוק נפשי הגדול בקדושה. טוב, נשאר לנו זמן לפסקה הבאה? כן, נו עוד קצת. אהבה מפתחת. אז אהבה פה הרב, כשהרב אומר אהבה אתם יכולים לשאול איזה אהבה, באופן כללי קודם כל מושג אהבה שאדם אוהב. אז הרב אומר אהבה מפתחת. למה היא מפתחת? כי קודם כל זה יציאה מגדר של האדם, מעצמיות שלו, אל מה שכביכול מחוצה לו. לצאת מהאני העצמי. צא מהצטגננות שלך, שם אומר לאברהם אבינו. אוקיי, אהבה. כיוון שדיברנו על אהבת התורה שלהם, אז הרב ידבר על אהבה. מי קורא? נראה לי שכדאי פה להפסיק, כי באמת פה זה, אצלכם בטח מתחילה פה פסקה חדשה, נכון?
לא.
טוב. אז אהבה מפתחת את הנפשות העדינות ומכשירתן להגשת המוסר היותר עדין ומרומם. אהבה, אמרנו, מפתחת. אדם יוצא מהגדרים של עצמו, היא מפתחת את הנפש העדינה. מכשירה אותן, את הנפשות העדינות, להרגשת המוסר היותר עדין ומרומם. אהבה זה דבר מאוד, באמת משהו מאוד, מאוד רוחני, מאוד עליון. התפשטות כזאת, החוצה מהמקום שהאדם תקוע בו, עם עצמו. ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך. הרגש האדיר הזה, הרב קורא לאהבה, רגש אדיר. תכף הוא יקרא לזה שירה נשגבה. הרגש האדיר הזה שהוא באמת נושא הקדושה. כשאנחנו מדברים על קדושה, מה נושא את הקדושה? מה הבסיס שלה? אהבה. כי אם אתה, להכיר בקדושה, אדם צריך לצאת מעצמו, צריך לאהוב. הוא צריך להכיר בזה שיש זולתו. לא שכל אהבה היא יסוד הקדושה, רב יגיד ההפך מזה פה, אבל הקדושה חייבת להיות מבוססת על אהבה, אהבת השם כמובן. זה, כשהרב אומר הקדושה מבוססת על אהבה, הוא אומר פה הוא ודאי מדבר כבר על אהבת אלוקים. התפארת וההוד שהמין האנושי אומנם מתגעגע עליו. אבל אגב באמת לא רק אהבת אלוקים, כי גם כי קדושה זה בעצם גם אהבת האדם, אהבת את השם אלוקיך, אבל גם ואהבת לרעך כמוך. אז כל הקדושה היא בעצם עסוקה באהבה, גם אם דיברנו על סדר נזיקין מקודם, על חושן משפט, זה בסיס של אהבה, שלא לפגוע בחברך והפוך לעשות לו טוב. אבל לא יח... אז האנושות מתגעגעת אליו, כלומר האנושות כל הזמן הורגת אל זה, מנסה לפתח את המושג של אהבה. אבל לא יכול עדיין להכירו בעצם טהורו. המין האנושי עדיין לא יכול להכיר באהבה בטהרה שלה, ברעננות שלה, בטבעיות שלה. כי אם, עם המילוי הגמור והשלם של החיים. ואני חוזר אחור, האהבה הזאת היא שירה נשגבה קדושה. היא לא תוכל להיאמר כי אם על ידי המילוי הגמור והשלם של החיים. אדם צריך שקודם שהחיים שלו יהיו חיים מתוקנים, חומרים, בהתנהגות החומרית שלו. שמפה אנחנו מבינים שהרב בעצם רומז לאהבת אישה, הרב תכף יגיד זה מפורש, המוסריים, שצריך שתהיה מוסריות, והשכליים לכל סעיפיהם, שרק אז יוכל האדם להתנסה אל אותו החופש המוחלט, שנטיותיו הנפשיות ילכו במלוא עוזם ותוקפם. הוא יפורסם כנפיהן, וכשהם פורסים כנפיים כל אותם הכוחות האלה שלו, אל החופש, אל מלוא רוחב החיים לכל צדדיהם, לא ימצאו שום מעצור ומכשול. הוא צריך להיזהר שכשהוא פורס את האהבה שלו, היא לא תתנגש בשום דבר. אדם ציפור, כשהיא עפה, היא צריכה לדעת שהיא לא מתנגשת. מישהו סיפר לי אתמול, איזשהו מדען מחשבים דווקא, הוא הסביר לי על הקרן של האחבר, של המחשב, אז הוא גם בקיא בו, הוא סיפר לי שהתלף בכמה שניות הוא שולח אלפים או עשרות אלפים, הוא הרי עיוור, עשרות אלפים קרניים שחוזרים אליו, וככה הוא טס, אחד העופות שטסים הכי מהר, ולא מתנגש בשום דבר, והוא עוד עיוור, וזה גם בחושך, גם עיוור וגם בחושך, כן, כאילו שאם הוא לא היה, וזה מדהים, אני לא בדקתי מה שהוא אומר, אבל כנראה שזה נכון, אבל אני אומר את זה כמשל, הוא צריך לדעת שיש לו כנפיים, זה טוב, רק הוא צריך לדעת שלא מתנגש בכלום. ופה, אנחנו נראה כבר בשבוע הבא, בעזרת השם, אבל פה הרב ציוד מפנה למטה, למוסר אביך, אני כבר אומר לכם שמה שכתוב פה עמוד כפחת כפתת, זה המהדורה כמה. המהדורה תו שילמת, שזה המהדורה הזאת, אני יודע שמאספר גם יש אחרות, זה בעמוד למת חת למת ת. אבל לא משנה, כי הרב ציודה אומר כאן שזה פרק ב' סוף סימן א', בעצם הוא אומר מה המקור של אבא שלו על המשל הזה של הציפור. המקור הוא הרמח"ל. הרמח"ל אומר בפירוש שלו להידרא רבה, לזוהר, שכמו שנוח שחרר את העורב ואת היונה, כדי לבדוק האם הם לא התנגשו בשום דבר, או ההפך שם במקרה, אבל כאילו כשהם יודעים שיש להם איפה לנוח, ושזה לא יהיה מעוף לשב, ורק כשזה כבר היה ברור, אז השם אומר לו צא מן התיבה. וזה משל, הרמח"ל אומר, באמת למידות, שאדם לפני שהוא משחרר את המידות שלו כלפי חוץ, הוא חייב לדעת שהוא נקי, שהמידות, שהם לא התנגשו בשטח במקום לא נכון. זה משל מאוד מאוד עמוק, הנושא הזה של אהבת אלוקים, אהבת אדם, רגש האהבה בכלל, שהרב קורא לו הרגש האדיר, השירה הנשגבה הזאת, שהיא לא תתקלקל. וכמובן הרב רומז בעצם שזה יכול להביא לאלילות, שאם אהבת אלוקים היא לא נקייה, היא לא מסודרת, היא יכולה להגיע לאלילות, והרב יסביר שזה בעצם מה שקרה בדורות העובדי עבודה זרה, וגם באהבה רומנטית, כמו שהרב קורא לזה, היא יכולה להגיע למקומות מסולפים, למקומות מקולקלים, אם היא לא באה ממקום טהור.